הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר. בוקר טוב לכל המאזינים. חנוכה, הרמב"ם אומר על חנוכה מצווה חייבה עד מאוד, ואנחנו צריכים להבין מדוע. כדי להבין את הרעיון צריכים להכיר את התקופה. לפני זמן תרבות ושלטון היוונים היה זמן פטירת עזרא הסופר ונחמיה בן חכיליה, מנהיגי האומה שאלו את העם, עם ישראל, מהגולה בתום ובסיום גלות בבל. זמן פטירתם היה משבר גדול. מדוע? כי זה היה אירוע סמלי קשה. מדוע? זה היה סמל לסיום תקופת הנביאים באותה תקופה. הנבואה נפסקה, התחילה מלכות יוון, תרבות יוון להתפשט בעולם כולו. אלכסנדר מוקדון, מלכות ותרבות יוון מתפשטים בעולם. ישנה סמיכות מהותית בין הפסקת הנביאים, נבואה בעם ישראל, להתחלת מלכות יוון. בבית ראשון היה יצר עבודה זרה. יצר עבודה זרה הוא היצר שמאמין בכוחות שהם מעבר לכוחות שיש לאדם. ובתחילה, תקופת בית שני, אנשי כנסת הגדולה ביטלו את היצר הזה, ואם ישנה החלשות בתומעה, אם ישנה החלשות בצד אחד, בתומעה יצר הרע, יצר העבודה זרה, אם הוא לא באותה עוצמה, אז גם בצד החיובי, הנבואה גם היא נחלשת. אנו לא מכירים את התקופה, אבל בזמנם הייתה אמונה בכוחות על. הייתה אמונה בקדוש ברוך הוא, אבל גם בעוד כוחות. גם בכוחות אחרים, כמו שומע הרמב"ם, במהות העבודה הזרה, אין הכוונה שמאמינים שהפסל ברא עולם, לא, אלא שיש עוד כוחות בעולם שהקדוש ברוך הוא נתן עוד כוחות לעוד מושלים בעולם. כך היו מעוותים את האמונה, כך היו מאמינים בכוח על, בכל מיני כוחות, לא רק בקדוש ברוך הוא. היו אומרים שהקדוש ברוך הוא הפקיד את עולמו בידי שומרים, כוחות, גלגלים, מזלות, מלאכים, רוחות, כל מיני כוחות גדולים. אמרו שלהם יש את היכולת לבד להחליט האם כן או לא להשפיע שפע בעולם. הם אמרו שהקדוש ברוך הוא גדול מדי, רמה על כל גויים השם, הוא גבוה, הוא מרומם. לא, בשבילו להתעסק בעולם הזה, זוטות כביכול, הם לא כפרו בבורא, אלא מייסדים שיטות שונות של קשר עם הבורא, קשר עם הבורא באמצעות מתווכים רוחניים שונים. הגמרא בסנהדרין מספרת שרב אשי אמר לתלמידיו, מחר נעסוק בחברינו מנשה מלך יהודה, המלך המפורסם, רשע שבמלכי יהודה. ובלילה התגלה אליו מנשה המלך בחלום ואמר לו, מתי אנחנו חברים? ועוד שאל אותו שאלה בהלכה. רב אשי לא ידע את התשובה, מנשה שידע את התשובה לימד את רב אשי. השאלה הייתה מיכן תחילת בציאת הפד, והתשובה שלימד מנשה את רב אשי הייתה ממקום ראשית התאבות הפד, המקום האפוי ביותר. שאל רב אשי, אם כיוון שהיית כוחך ידעת את ההלכה הזו, מדוע עבדתם עבודה זרה? ענה לו מנשה, אם היית בדור שלנו היית רץ מקפל את שולי הגלימה ורץ לעבוד עבודה זרה. אומר הנפש החיים, רבנו חיים מוולוז'ין מסביר, עד תקופת בית שני היה מובן מאליו לאדם ששכלו מוגבל, היה ברור לעולם ששכל האדם מוגבל, האמינו וחשו וקיבלו השפעות עם מקורות שמעל הטבע, בקדושה או בתומן, היה ברור שישנו עולם הרבה יותר עמוק ובעל כוחות רחב יותר ממה שמוכר בעולם החומר כיום. הניסיון היה האם להתבטל אל הקדוש ברוך הוא או אל כוחות זרים, זה היה הניסיון. ידעו שיש הרבה כוחות בעולם, מי הוא הכוח שהוא בעל ההשפעה או המתגמל או המשתלם? על זה היה הוויכוח. מאז שאין את הנבואה ואין את העבודה זרה, התחילו היוונים ללכת על מהלך חדש. במקום להעמיד את הכוחות של הקוסמוס ככוח אדיר וכוחות שמעל השכל וההיגיון הרגיל, הגיעה מלכות יוון שהעמידה את האדם במרכז, ובמקום שהאדם יתבטא לעבודה זרה, האדם התחיל להתבטא לשכל שלו. השכל שלו הוא חזות הכל, מלכות יוון, חוכמת יוון, השכל של האדם, חמשת החושים שלו הם כלי התצפית הבלעדיים שישנם, או שאפשר להרחיב את חמשת החושים בעזרת משקפיים, טלסקופ, מיקרוסקופ. אבל זהו מה שכלי התצפית של האדם אומרים שיש, זה מה יש. אין עוד. חכמי יוון העריצו חוכמה רק, אך ורק, על פי הנתונים שהשכל יכול להבין ולקלוט. מה שמורגש בחמשת החושים או בכלי התצפית, הוא בעל הכוחות. לכן אומרים חז"ל, חושך זו התרבות יוון. מדוע? כי היא החשיכה עיניהם של ישראל. הם רוצים להחשיך את העיניים ולהגיד מה שרואים זה מה ש... קיים בחמשת החושים של האדם. זה החושך. תרבות יוון זה החושך, אומרים חז"ל. הנביא דניאל, כשראה את מלכות יוון, הוא ראה אותה בדמות של נמר. מדוע נמר? כי נמר הוא אז, כמו שאמרו חז"ל, ואז כנמר. אז, עזות מצח. זוהי יוון. מדוע? עזות מצח. לומר שהחוכמה שלי היא חזות הכל. להפוך את השכל וחמשת החושים של האדם לחזות הכל. הם הכחישו כל דבר שאיננו מורגש בחושי האדם ולא נתפס בשכל האדם. אז נכון שאי אפשר להגזים ולהשתגע ולהתייחס לכל מציאות לא נראית ולא מוחשית, אבל מציאות שהשכל מחייב שהיא קיימת אפילו שהיא לא נתפסת בחושי האדם, זה גם הגיוני. ההיגיון מחייב שישנו כוח רוחני שהוא מעבר לחומר. את ההיגיון הזה הם לא רצו לקבל. הם לא נלחמו רק נגד האמונה הטיפשה של פטי יאמין לכל דבר, זה לא, אלא הם נלחמו גם נגד ההיגיון והאמת שיש רוחניות שאפשר להוכיח את קיומה על פי שכל. לכן הם לא מקבלים נבואה, הם לא מקבלים כוחות רוחניים, הם מכחישים את מה שלא חומרי. בהחלט יש ערך מסוים בפיזיקה, כימיה, ביולוגיה, אפשר ללמוד את חוקי הבריאה, אבל זהו, כך הם אומרים, לא להעמיק עוד, כך הם טוענים, אין עוד. ובהחלט יש עומק ויש יופי בחוכמת יוון. יפת אלוקים ליפת, כן, יש יופי, בהחלט מרגש, מעורר התפעלות, החיסרון, זו הגאווה והעזות שומרת, זו חזות הכל, אין עוד. על חכם גדול מברכים שהקדוש ברוך הוא נתן מחוכמתו לבשר ודם, באמת חוכמה נפלאה, אבל בתנאי שהחוכמה היא אמצעי להידבק בהקדוש ברוך הוא. כנגד זה ראינו את נס פח השמן המועט פעל שלא לפי חוקי הטבע הרגילים, כמות מועטת שדלקה יותר זמן, ניצחנו את הטבע. אבל יותר מכך, אנחנו לא רוצים לסמוך על הנס, אלא רוצים לזכור שהמורכבות של העולם, המורכבות שגם תרבות יוון מזהה ומגלה ומכירה, הכל, הכל זה למען גילוי כבוד השם בעולם. כשהים נבקע שלא כפי סדר הטבע, קריאת ים סוף, אנו מתרגשים. אבל בעוצמה רבה עוד יותר מתרגשים אם נראה את הים שנברא כעת מול העיניים. אלא שלא היינו בששת ימי בראשית, אם לא היינו, מה זה אומר? שזה לא נברא? ודאי שלא, זה כן נברא. הנה אנחנו רואים את זה, ודאי שלא ככה, זה נברא, אבל לא היינו, לא ראינו. ועוד יותר, הקדוש ברוך הוא שומר על הבריאה בסדר מופתי, שאין שכל האדם יכול להבין איך המציאות היא קיימת, הוא מבין שהיא קיימת, איך היא נוצרה, ומי משמר אותה. בטח כאשר מגיעים לרמת האטום והמורכבות של כל חפץ הקטן או הגדול ביותר, חוכמת יוון מתעלמת, מהחוכמה העמוקה שבבריאה וממשמעות החיים. חוכמת יוון מתעלמת ממשמעות שהיא מעבר להישרדות או התפתחות חומרית, ומתייחסת לחוכמה החיצונית של הבריאה. נכון, ישנה בריאה מרשימה, אבל חוכמת יוון מתעלמת מהחוכמה העמוקה של הבריאה, שהבריאה היא לא חייבת להיות, היא בריאה, היא נבראה, הכל, הכל נברא. אם היינו רואים את היום הראשון של הבריאה, היינו מתרגשים, מתפעלים בי אין סוף יותר מאשר אם היינו רואים את קריאת ים סוף, אלא שלא היינו ביום הראשון של הבריאה, לא הזמינו אותנו לחזות במחזה המיוחד. אבל אנו מבינים שהבריאה נבראה, היא לא תמיד הייתה. החוכמת יוון מתעלמת מההתחלה, חוכמת יוון נראית עמוקה. חוכמת יוון נראית מרשימה ועמוקה, אבל היא שטחית. היא עמוקה בהווה, אבל לא עמוקה בשורש. עמוקה בהווה, אבל לא עמוקה בסיבה. לא עמוקה בחקר סיבת הבריאה. אם נחקור איך הבריאה נבריאה, נחזור לרוחניות, ומשם חוכמת יוון רוצה לברוח. המציאות לא מובנת בטבע, אבל חוכמת יוון רוצה להגביל את כל חוכמת הבריאה, כאילו מה שהשכל משיג, זו המציאות הקיימת. חוכמת יוון לא מגדירה את הבריאה, אלא מגבילה את הבריאה. חוכמת יוון לא מגדירה את הבריאה, אלא מגבילה את הבריאה. להתבונן ביופי, להתבונן בפאר, להתבונן ביופי של הבריאה זה נפלא. ומרו מניכם, ורו מברא, אלה נפלא. חכמים כמו אריסטו, אפלטון, סוקרטס, כל החוכמה שלהם הייתה בגבול הטבע. יותר מכך, הם רצו להגביל את החוכמה שלהם ולהגדיר שהחוכמה היא רק מה שרואים, לא לתור, לחפש, להעמיק. הם חכמים בלהגביל את הגדרת המציאות. הם רוצים להגדיר את המציאות אך ורק כפי מה שהם מכירים אותה, לא יותר. איפה לא שלטו חוקי הפיזיקה? בבית המקדש. לכן היה חשוב להם לתמד בית המקדש. זה מקום מוחשי ששם היו רואים ניסים. את הניסים האלה, את העדות הזו, הם רוצים להכחיד. הם רוצים להנציח את הכוח החומרי ולהקטין את הרוחני. מקום הארון במקדש אינו מן המידה. היו 10 ניסים במקדש, אומרת המשנה באבות כך, במדרשים מתוארים ניסים נפלאים עוד יותר מ10. אי אפשר להסביר את זה בחוקי הטבע, והפוך, יש מקום בעולם שהוא סותר את חוקי הטבע, סותר את חוקי הפיזיקה. 7, המספר 7 מסמלת 7 ימי הבריאה. 7 ימים מסמלת הטבע. חנוכה 8 ימים מעל הטבע. גם נס פך השמן, שמן קשור למילה, ברית מילה. 8 הם מתעקשים להתחבר אל העולם שמתפתח בצורה הדרגתית. אבולוציה בלבד, לא יותר, זו החוכמה היוונית, להגביל את החוכמה הרחבה שיש בעולם, ולהגביל הכל לפי חושי האדם, האדם החושים שלו, המוח שלו, הוא הקובע מהי המציאות. הם היו האנטיתזה של אובייקטיביות, הם היו מייסדי השיטה של הסובייקטיביות, לא החוכמה, גישה שנראית עמוקה מרגשת כי היא מדברת על הרגש ולא על השכל. היא מרגשת כי היא נובעת מהרגש, היא מדברת לרגש, אבל בעומק, לעומק, היא הכי לא מדעית, היא שטחית, מלאת אינטרסים, חושי האדם. הם יקבעו מה קיים, מראש קובעים מה קיים, ואת זה חוקרים, ועל זה כותבים ספרים, ועל זה כותבים דוקטורטים. הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד שלא נאבד בבריאה. הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד למען הנוחות, שיהיה סדר, שיהיה ביטחון. נכון, שתהיה התנהלות רגילה ולא כל יום נס. עשה הקדוש ברוך הוא את הטבע למען תהיה הבחירה של האדם בהקדוש ברוך הוא בתוך שגרת החיים. ובאו תרבות יוון, במקום להודות לבורא שברא עולם מסודר, הם בחרו לומר שזה מתאים ליצרים שלהם, אז הם אמרו שהעולם הוא תמיד היה, או שהוא התפתח לבד, כל מיני גישות שמתאימות להיגיון המוגבל, מוגבל מאוד, מאוד מוגבל, וגם היגיון לא עקבי. מדוע שרעים מחפשים את הסיבה והתוצאה במציאות? יש להמשיך לחפש את הסיבה, סיבת הסיבות לבריאת העולם, אבל מזה הם מפחדים. הם אומרים, מה הייתה סיבת הסיבות? לא יודעים. כבר לא יודעים. אם לא יודעים, אז הם אומרים, בואו נקדש את הספק, לא יודעים בספק, מקדשים את הספק, מקדשים את אי הידיעה, וכך קיבלו פטור מלחשוב על תחילת הבריאה. האמונה שלנו היא שהמציאות היא נשלטת על ידי בורא עולם. האמונה וההיגיון אומרים ככה, האמונה וההיגיון, האמת וההיגיון, ואת ההיגיון הזה אנחנו רוצים להפנים, ולזה קוראים אמונה, שהמציאות נשלטת על ידי בורא עולם. זאת אומרת, האדם חולה במחלה קשה, השם ישמור. הוא עשה תשובה, הוא משפר את המידות שלו. גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם, ובדיוק כעת מצאו תרופה למחלה שלו, או שמצאו רופא שיכול לעזור, או כל מיני מצבי חיים שמשתנים יום יום. זה לא בגלל סתם, אלא כפי שאומר הרמב"ן, אין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין שכל מה שקורה איתנו בשגרת החיים, הכל תלוי בזכויות רוחניות, או הפוך, חסרונות רוחניים. המציאות הטבעית היא קיימת, אין חולק, אבל התנועה שלה, השליטה עליה, השינויים בה, הם לא תלויים בטבע, אלא הקדוש ברוך הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים, וזה תלוי בבחירה של האדם, בבחירה שלו, נכון, שלא תמיד הוא רואה במיידית התוצאה, אבל כן הוא יראה. ואם קרה והוא לא ראה תוצאה, גם אחרי שנים רבות, זה בגלל סיבות רוחניות אחרות, כמו שכר בעולם הבא, כמו גלגולים ועוד כל מיני נתונים וסיבות, שלכן לטובתו הוא לא קיבל שכר בעולם הזה. לכן בחנוכה, המעטים מנצחים את המרובים. זה לא אפשרי בדרכי הטבע, זה לא נראה הגיוני, אבל אחרי שזה קרה, יכול האדם לומר בדיוק, החייל היווני הוא החליק וזה היה רעב וכל מיני סיבות. ופה הייתה קבוצה של אנשים משעננים ועוד כל מיני סיבות ומחדלים. בסך הכל היה אנושי, כך אפשר להגיד, כל סיבה היא הגיונית, כל מיני מחדלים. אבל איך כל המחדלים קורים בבת אחת, בפעם אחת, בקרב אחד, זה כבר לא טבעי, זה לא לפי הסטטיסטיקה, זה נקרא נס מלובש בדרכי הטבע. יש הסבר איך הכל קרה? איך ההסבר הוא לכל אירוע נקודתי? יש הסבר לכל אירוע נקודתי. אבל לכל הקרב, להכל יחד, זה לא נותן מענה. זה נס. החשמונאים נלחמו נגד היוונים. המועטים והחלשים ניצחו את הגיבורים ואת הרבים. זה לא טבעי, זה נס. אומנה אפשר להסביר חלקים קטנים של כל אירוע, אבל בגדול זה נס. כמו בשמחת תורה, תפשין פי דלד. בני ישמעאל היו אמורים לעשות הרבה יותר, השם ישמור, כך הם תכננו, היה נס גדול, אבל כל מיני מחדלים משלהם, לא רק אירועים על טבעיים בצד שלנו, מאות מחדלים, אלא גם בצד השני מאות מחדלים שלהם שגרמו לנס. אמנם נכון, גם נזק וצער עצום ואדיר, עמוק וקשה מאוד לנפגעים, למשפחות הנרצחים והחטופים, אבל בגדול, כל המומחים מודים שהיה כאן נס. אפשר להסביר כל מחדל של בני ישמעאל בדרך הטבע, אבל מה שהכל ביחד נעשה באופן כל כך חלש יחסית, זה נס. זו המשמעות העמוקה. הנבואה פסקה וגם העבודה זרה פסקה. היהדות מכבדת את החוכמה היוונית. היא אפילו מצווה כשמוצאים ורואים חכם יווני. אם רואים אותו, מה עושים? מברכים. בשם ומלכות ברוך אתה השם שנתן מחוכמתו לבשר ודם. אבל כאשר רואים חכם מחכמי ישראל, מברכים ברוך שחלק מחוכמתו ליראה. והוא לא נתן אלא חלק. חלק מחוכמת השם כביכול ניתנה לאדם, אבל לא סתם אדם אלא יראה. לא סתם בשר ודם, מישהו בשר ודם מלא יצרים ואינטרסים, הוא מקבל חוכמה וזה יפה, אבל מנוצה לא פעם לרעה. הקדוש ברוך הוא חלק מחוכמתו ליראה, למי שהצליח להיות בחיי השגרה שלו מעל האנושי הרגיל. אפשר ללמוד באוניברסיטת תלמוד, אבל זה לבשר ודם. מדוע? מכיוון שאין הדרכה שאומרת יש כאן תורה שהיא דורשת מהאדם מחויבות עבודת המידות. תורה זה לא שכל יפה, אלא תורה שדורשת מהאדם מסירות נפש, פת במלך תאכל, תורה ביסורים, בעמל ביגיעה נקנית. באוניברסיטה לומדים ומלמדים בשר ודם. לא מחנכים כהקדמה ללימוד התורה עירת חטא. כל שירת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. על החכם מברכים שנתן מחוכמתו לבשר ודם. על החכם בתורה מברכים שחלק מחוכמתו ליראה. והם באוניברסיטה מלמדים בשר ודם, בבית המדרש מלמדים ליראת שמיים. לא ללמוד תורה כדי לבטא את החוכמה שלנו, לא ללמוד תורה כדי לבטא את השכל שלנו, לא ללמוד תורה כדי לבטא את התחושות שלנו, לא ללמוד תורה כדי להתחכם ולהגיד שגם בתורה חשבו לפני 2000 שנה על משהו שהוא נמצא במציאות גם בהווה. לא. אלא ללמוד כדי להיכנע, ללמוד כדי להתבטל, ללמוד כדי להגיע למידת הענווה, כמו שהרבי מקוצק אמר פעם אחת לאדם שלמד הרבה תורה, אמר לו הרבי מקוצק, למדת הרבה, אבל מה התורה לימדה אותך? אם העולם קיים כעת כפי שהוא קיים, זה לא מכוח הטבע, אלא כי הקדוש ברוך הוא בטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. והיו מחכמי ישראל שהם התחברו לשורש הבריאה, לא לבריאה כפי שהיא כעת, אלא לשורש הבריאה, והיו בבחינת הצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, כי הקדוש ברוך הוא נתן לעמלים בתורה אפשרות להיות שותפים במעשה הבריאה בניהול הטבע. הצדיקים כמו רבי חנינא בן דוסא, שלא רק השמן דולק אצלו אלא גם החומץ, ועוד אלפי סיפורים במהלך ההיסטוריה של עם ישראל על גדולי העולם. זה כוח התורה. התורה היא לא רק חוכמה והיא לא היסטוריה, אלא היא מייצרת, מחדשת, מעצימה את המציאות, מקיימת את המציאות. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. על זה היה המאבק. ובזה ניצחה חוכמת העל טבע השמונה את חוכמת הטבע, חוכמת יוון. היו ברוכים.
כי היה אל תהרוג עם הרב אייל אונגר.